ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף חף ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים ממול תחת הכותרת נושא, כתבנו המפלת שפיר מלא בשר. בעבר הסברנו על פי רש"י ששפיר הוא בעצם האור שבתוכו נרקם האיברים והעצמות של העובר. לא להתבלבל בין שפיר לשיליה, שזה בעצם שק שמחזיק את העובר. השפיר הוא העובר עצמו בהתאבות. עכשיו הגמרא שאלו לפני רבי, המפלת שפיר מלא בשר מהו? האם האמא הזאת היא תהיה טמאה? אמר להם, לא שמעתי. אמר לפניו רבי שמעון ברבי יוסי, כך אמר אבא, מלא דם, אם מדובר בשפיר מלא דם, טמאה נידה, מלא בשר טמאה לידה. אז הנה מה שיכול להיות תשובה לשאלה, שאם מדובר בשפיר מלא בשר, זה נחשב לידה. אמר לי רבי מגיף, אלמלא דבר חדש אמרת לנו משום אביך, שמענוך. אם מה שאמרת זה דבר שלא שמענו בעבר, ואתה משמיע לנו את זה מפי אביך, דהיינו רבי יוסי, היינו מקבלים את זה. עכשיו, אבל העובדה היא כך, מדעה כמיתה כיחידה כאמר, כסומכוס שמר משום רבי מאיר, מאחר שהדין הראשון שאמרת, דהיינו שפיר מלא דם תמי הנידה, זה בעצם שיטת רבי מאיר, שהוא שיטת יחיד ששמענו מסומכוס. רש"י מציין בשורה ראשונה, כסומכוס בריש פרקין, דם שבתוך החתיכה מתמי משום נידה, ויחידה היא. אז אנחנו, לפי רבי, הוא משווה את המקרה של דם שבתוך החתיכה לדם שבתוך שפיר. בכל אופן, כמו שזה שיטת יחיד, הנמי, הדין השני, שמה הדין השני דיינו שפיר מלא בשר, כרבי יהושע אמרה, ואין הלכה כרבי יהושע, שאנחנו נראה רבי יהושע עוד מעט, שהוא בדעה ששפיר מלא בשר מטמא את האישה בתומת לידה, ואין הלכה כזה. דתניא, המפלת שפיר שאינו מרוקם, רבי יהושע אומר ולד, וחכמים אומרים אינו ולד. רש"י בשורה שנייה אומר, כי רבי יהושע אמרה, זה משום אור שפיר לחודי מטמא משום לידה, ויחידה היא, זה שיטת יחיד, דדומה אפילו במלוא בשר פליגי, כי יכול להיות שאפילו אם לא רק אור שפיר לבד אלא שפיר מלא בשר, החכמים יחלוקו עליו, כיוון דהיינו מרוקם, מעולם לא היה ולד. ואף עבד פרק רבי שוב בשפיר לחודי במלוא דם מודה, למרות שרבי יהושע חולק בעניין שפיר לבד, אם היה מדובר בשפיר מלא דם, מודו תלב ולד הוא, דם מוכיח עליו, זה שהוא מלא דם מוכיח שזה לא מדובר בוולד. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי ששמענו את שיטת רבי שמעון ברבי יוסי ותגובת רבי שלא מקבל את הקביעה, אז נשאר עדיין השאלה, דין האישה שמפילה שפיר מלא בשר. זה שרבי שמואל אומר, רבי שמואל אומר בשם אביו שהמפילה האישה הזאת טמאה לידה, זה מעלה מין חשש אצל רבי שזה סך הכל שיטת יחיד, ולמרות שבמקור רבי יהושע שהוא השיטת יחיד אמר את דינו בעניין אור שפיר לבד, עדיין כפי שראינו ברשי, אפילו אם היה מלא בשר, עדיין יש מקום לחשוש שהחכמים הרבים היו חולקים ולא מתאמים. יש כעת אצלנו בגמות המסומנות מעוינים, ונושא שמופיע בשוליים, שם כתבנו מחלוקת תנאים במפלת שפיר שאינו מרוקם. זה מה שראינו עכשיו. המעוינים שתי דעות במאי חולקים התנאים. שפיר צלול, שפיר עקור. עכשיו הגמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבו שיה. נשים לב רק לשם העתיד, כלומר המשך הגמרא בשורות הרחבות למטה, אנחנו נצטרך לחזור לשמות שנראה בשורות הקצרות עד שנגיע לשם. זה אחד מהשמות שאנחנו נחזור אליו אחר כך, רבי יושע, לכן יש גם חץ מפותל בצד של הגמרא. אז בכל אופן רבי יושע אומר בשם רבי יושעיה, מחלוקת תנאים שראינו עכשיו עניין מפילה שפיר באחור, אבל בצלול דברי הכל אינו ולד. ורשי בשורות הקצות למעלה באחור, מה שבתוכו אחור, דיקה למימר ולד היה ונימוח. בצלול ממשיך רשו מלא מים צלולים, זה כבר לכל הדעות לפי השיטה הנוכחי, לפי שיטת רבו שיה, לכל הדעות אינו ולד. אנחנו ממשיכים בגמרא, רבי שוב הנביא אמר בצלול מחלוקת היבאי אלוהו. עכשיו מזה שהוא אמר בצלול מחלוקת, מה לגבי אחור? אז זה השאלה עכשיו. בצלול מחלוקת עבר ברחור דברי הכל ולד, או דילמה בין בזה ובין בזה מחלוקת, אפילו באחור ייתכן שהתנאים שראינו מקודם יחלוקו תיקו. זה נשאר ללא מענה. אבל מה שכן ברור, שבניגוד למעוין הראשון רב שמעון בן לקיש, בצלול הוא אמר בצלול דברי הכל אינו ולד, אצל רבי שמעון בן לביא צלול עצמו נושא של מחלוקת. כאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, תשימו לב לסימון, והשאלה אנחנו נגלה כבר את הסוף, הוא יהיה שאלה שמכוונת נגד ריש לקיש. מי טבעי, את זו דרש רבי יהושע בן חנניה. יש כאן כוכבית שמוביל אותנו בשוליים, הערה. רבי יהושע בן חנניה מביא דרשה זו עבור שיטתו, ועליו חולקים החכמים. נקודה זו חשובה להמשך הגמרא. אז אנחנו נשמע דרשה של רבי יהושע בן חנניה, ונחזור עוד פעם. מה שנראה נשמע עכשיו הוא נושא של מחלוקת, זאת אומרת זה לא לכל הדעות. אז מה כתוב פה? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. מלמד שאין הקדוש ברוך הוא עושה אור לאדם אלא אם כן נוצר. אנחנו לא ניכנס לעומק הדרשה פה. תוספות ממול אומר שאין הקדוש ברוך הוא עושה אור, וקוטנות אור באור אדם מאירי, כדי מתרגמינן על משך בשריון. אז הפסוק מביא את המילה לאדם ואור, ומזה אנחנו דורשים שאין אור אלא כן נוצר אלמה. אז מה שורה התחתונה? באור טליה מילטה, האור כעת הוא השפיר שאנחנו הזכרנו מקודם. לא שנה אחור ולא שנה צלול, זה לפי רבי יהושע זה אדם. אי אמרת בשלמה בצלול מחלוקת, כלומר דלא כמו ריש לקיש, היינו דאיצטריך קרא. לכן רבי ישוע נזקק לפסוק לומר ולקבוע שבגלל אור לבד זה נחשב ולד, אלא אי עמד באחור מחלוקת. ו יש מקום לסבור שהאחירה הזאת מסמל או מראה על כך שהיה ולד רק נימוח. למה נקרא סברה באלמהו? למה נצריך פסוק? הרי יש סברה לומר שזה מדובר בוולד רק נימוח, והתומה יהיה משום האור ומשום הוולד ולא משום האור שהיה ולד בתוך האור הזה. אז הוא לא היה נזקק לפסוק, אלא שמע מינה בצלול מחלוקת. היינו רבי שמעון חנניה אומר את דינו גם אם מדובר בצלול, שמע מינה, וזה נגד ריש לקיש, כי ריש לקיש אמר בצלול דברי הכל אינו ולד, וכאן אנחנו רואים שבצלול לפי רבי ישוע זה נחשב ולד, נחשב אדם. אנחנו שמנו פה פסיק נקודה שיתריע על כך שהמילה וכן הוא לא המשך ישועות מהשורה שקראנו עכשיו, אלא וכן אמר רב נחמן, כלומר כמו ריש לקיש. וכן אמר רב נחמן אמר רב ברבורה מחלוקת באחור, אבל בצלול דברי הכל אינו ולד, זה כמו ריש לקיש. איתיבי רבה לרב נחמן, כאן זה קושיה אחרת ממה שראינו מקודם, אבל בעיקרון המבנה יש משותף פה למה שאנחנו למד ומה שקראנו מקודם, כי למעלה ראינו שיטת ריש לקיש ואז היה קושיה על שיטת ריש לקיש, כאן מופיע רב נחמן עם עמדה כמו זה של ריש לקיש וכעת קושיה על העמדה הזאת. ATV רב לרב נחמן קושיה ארוכה. אלא אמרו, אנחנו מביאים פה מקור שהנושא שלו עניין של בכור, ואם בהמה למשל הולידה בכור, מה שבא אחריו אינו בכור, כי כבר יצא הבכור לעולם. אז אנחנו לומדים על המושג של לפתור את הבא אחריו, הבא אחרי הדברים שאנחנו נראה עכשיו, מה שבא אחריו לא יהיה בכור. אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה תינוף, בגסה שוויה, בהמה גסה שוויה, באישה שפיר, כלומר או ושוויה, שפיר או שוויה. ואילו שפיר בבהמה לא פתר, שפיר שיוצא מבהמה לא נחשב, אז לכן מה שיבוא אחרי זה כן יהיה בכור. אי אמרת בשלמה בצלול מחלוקת, משום הכי אישה בן אדם דרבי בקרא, הכוונה למה שראינו מקודם ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו קטנות אור ולבישם, אישה שיש פסוק שמרבה משום אחי, אישה דרבי בא קרא, פתר בא שפיר. מה זה פתר בא שפיר? זה נחשב, השפיר נחשב לידה. בבהמה דלא רבי קרא, אין פסוק שמרבה שפיר, לא פתר בא שפיר. שפיר שיוצא מבהמה לא נחשב. אלא אם אמרת באחור מחלוקת, כלומר דלא כמו רב נחמן, סליחה, כמו רב נחמן, עוד פעם אני אקרא, אלא אי אמרת באחור מחלוקת כמו שרב נחמן אמר וכמו שריש לקיש אמר. ושוב פעם למה בחור יהיה צד לומר שיש כאן ולד? בגלל שהחור מראה על כך שהיה ולד אלא נימוח. מכתי, סברה הוא, היכולת לשביר, לפתור, הוא עניין של סברה. הסברה זה דהיינו היה שם ולד אלא נימוח. מה ישנה אישה ומה ישנה בהמה? למה לחלק בין אישה ואומרים שזה פותר, דהיינו זה נחשב הבחור, ואצל בהמה לא פותר? אז מכאן ההוכחה לפי המקשן, ההוכחה שהמחלוקת הוא בעניין שפיר צלול, ובשפיר צלול אפשר לומר ש אצל אדם יש גזירת הכתוב שמחשיב אותו, ואצל בהמה אין גזירת הכתוב שמחשיב אותו, ולכן שפיר צלול אצל בן אדם יכול לפתור ואצל בהמה לא פותר. אז רואים שאפילו בשפיר צלול יש דעה שמחשיב את זה כוולד, וזה לא כמו רב נחמן, כי רב נחמן אמר בשביל צלול דיבר כל אינו ולד. אז כדי לענות לקושיה הזאת, להגנת רב נחמן, הגמרא ממשיכה, מי סברת רב יהושע מפשט פשיט לי? מי אומר שרב יהושע פשוט אצלו ששפיר נחשב? רבי יהושע ספוקי מספקה לי גבי אחור עצמו, רבי יהושע מסופק ואזיל אחה לחומרה ואחה לחומרה, ואיך שתרצה לפי רבי יהושע הוא ינקוט שיטה מחמירה. גבי אישה דממונה הוא, נגיד נפקמינה באישה זה עניין תשלום חמישה סלעים לכהן לפדיון הבן, ספק ממונה לכולה. כלל ידוע בעניין ממונות, יש המושג שהמוציא מחברו עליו הראיה, ועד אז הכסף יישאר איפשהו, אז האבא הזה לא יצטרך לפדות פדיון הבן לבא אחריו. גבי בהמה דאיסורה ודאיקה לגבי גיזה ועבודה, מה שיבוא אחרי השפיר אם הוא בחור, כי השפיר לא נחשב, אז אנחנו נצטרך להחמיר ולאסור גיזה ועבודה באותה בהמה. ספק איסורה לחומרה, ובזה אנחנו לא נחשיב השפיר שיצא כלידה, ולכן הבא אחריו יעשו בגיזה ועבודה כבחור. החינה מגבי אישה, כשלא מדובר בעניין הכספי אלא בעניין תומעה, ספק תומעה לחומרה, ולכן אנחנו נחשיב את השפיר כבלד לעניין תומעת לידה. שואלת הגמרא, ומי מספקה לי? והקרא כאמר, איך אתה אומר שרבי יהושע מסופק? הרי הוא הביא פסוק שאור של שפיר נחשב לידה. ולמטרה הזאת, להחזיר אותנו לאותו דרשה, אתם רואים בצד הגמרא החץ שאפשר לחבר אותו לחץ שלמעלה בצד שמאל של הגמרא, שמה הבאנו את הפסוק הוויה עשה השם אלוקים וכו'. אז מה נאמר? הרי זה מראה שהוא לא מסופק. הגמרא עונה, מה שהוא הביא פסוק למעלה זה מדרבנן, הוא קרא אסמכת בעלמא הוא, ואין זה נחשב מקור ממש למושג או הסברה ששפיר נחשב לידה. אמלי רב חנניה, רב חנינה בר שלמיה לרב בניין שפיר. רב חנינה פונה לרב אחרי ששמענו כמה וכמה דעות בעניין שפיר, הוא אומר, ואנחנו בפס כפול מבליטים את הרשימה של רבנים שהביעו דעתם לגבי שפיר. רבי, הוא אמר לי על שפיר, על המפלת שפיר מלא בשר, הוא אמר לא שמעתי. רבי שמואל ורבי יוסי, וכאן יש לנו חץ שמחזיר אותנו, וזה מה שאמרנו מוקדם יותר, שאנחנו נחזור לשמות האלו, ואז החץ מחזיר אותנו לשורה החמישית מראש העמוד. רבי שמואל ורבי יוסי, הוא הביע עמדה בנושא של השפיר, והרבי הושעיה שהביאו ריש לקיש ליאל, שאמר שבמחו מחלוקת, והרבי יהושע בן לוי, הוא אמר בצלול מחלוקת. מור כמען סביר עלי, ראתה רב, מה עמדתך? אמר לי, אני אומר, אחד זה ואחד זה, אחד, אם בין אחור, בין צלול, אינה חוששת. לא נחשב לידע, אפילו באחור. ושמואל אמר, אחד זה ואחד זה, חוששת. גם בצלול יש חוששת. יש מקום לחשוש ללידה. רשי כותב חוששת ויושבת ימי טומאה, כלומר טומאת לידה, ואין לה ימי טוהר, דספק ולד הוא, ולא ודאי. אז אנחנו לא נוכל לתת לאישה הזאת אחרי נגיד שבועיים של טומאת לידה, בחשש שמדובר בלידת מקיבה, עוד ימים של טוהר, אפילו אם תרצה להחמיר אך ורק עד 40, עד יום 40, לומר שכל דם שהיא תראה יהיה טהור, זה אנחנו לא יכולים, שאולי היא לא יולדת בכלל. ויזדה שמואל, ממשיך הגמר, ויזדה שמואל לטעמי, שמואל הוא עקבי, דחיית הרבים היא אמר, מעולם לא דחו שפיר, דחו זה לטהר, שפיר בנהר דעה. נהר דעה היה מקומו של שמואל. אז מעולם לא תיהרו שפיר בנהר דבר מההו שפיר. השפיר זה שפיר דעתה לקמי דשמואל, שהביאו אותו לפסיקה אצל שמואל, דמנח עלי חוט עשרה מאי גיסה וחזיה מאי גיסה. השפיר הזה היה כל כך שקוף שהיה אפשר להניח בצד אחד שערה, ומצד שני שהשפיר לראות, לחזות בשערה. אמר שמואל, אמר, אם איתה דבלד הווי, אם בשפיר כזה היה ולד, לא הווה זיג צלול כולי היי. אבל בשאר המקרים של שפיר, שמואל היה חושש מפני לידה, גם אם הוא צלול יחסית, וזה מה ששמוע אמר, אחד זה ואחד זה חוששת. חוששת שאולי זה ולד, ולכן היא תהיה תמיה, תומת לידה, בלי ימי תוהר אחר כך. ואם היה מרוקם וכו', כאן יש נושא חדש, בשוליים כתבנו, תיאור העובר בשלביו הראשונים. עוד תיאור יהיה בדף למד, עמוד ב'. תנו רבנן, איזהו שפיר מרוקם? אבא שול אומר, תחילת בריאתו, יש גרסה כאן כרשום, רשום זה סוג של חרב, ושתי עיניו כשתי טיפין של זבוב. שני עיניו של השפיר שלה, הוא בא בהתאבותו בהתחלה, הוא כמו שני עיניו של זבוב. תני רבי חייה, מרוחקים זה מזה, העיניים הם רחוקים זה מזה, שני חותמים כשתי טיפין של זבוב. תני רבי חייה, והוא מסביר, ומקורבים זה לזה, החותמים הקרובים זה לזה אצל אותו עובר, ופיו מתוח כחוט השערה וגביעתו כעדשה. הגביע זה עבר, אם מדובר בזכר, בגודל עדשה. ואם הייתה נקבה, ניכרת כשעורה לאורכה. מי שמכיר שעורה יודע שיש חריץ, אבל זה התיאור שמתאים לנקבה. וחיתוך ידיים ורגליים אין לו, האצבעות של הידיים ורגליים הם עוד לא ניכרות, לא נוצרו. זה הכוונה, חיתוך האצבעות, הצורה של אצבעות ידיים ורגליים. ועליו מפורש בקבלה, בכתובים כתוב, הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני, אור ובשר תרבישני ועצמות וגידים תשוחחני, חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. רשי כחלב, זהו שכבה זרע שהוא ניתח וקלוש מתחילה בשעת יציאתו כחלב, אחר כך נעשה כפוי. אז הפסוק מתאר יצירת העובר. ממשיך הגמרא, ואין בודקין אותו במים שמים ערזים, ואנחנו ממשיכים לדף חפי עמוד ב', ותורדים אותו, הם ממחים אותו, אלא בודקין אותו בשמן, שהשמן רך ומצח שחור. והבדיקה שאנחנו מדברים כעת זה לזהות אם מדובר בזכר או נקבה, יש נפקא מינה לגבי ימי תומת הלידה, ימי טוהר, אם מדובר בוולד. ואין רואים אלא בחמה. ובשורה רביעית מראש עמוד, המשך, במה בודקין אותו לידה אם זכר הוא אם נקבה היא, אבל נחזור על מה שדילגנו. הלשון שבסוגריים עובר תיקון. אז כיצד בודקין אותו? בתמיהה עכשיו, כיצד בודקין אותו? כדי אמרינן, אמרנו, לא במים אלא בשמן, אלא במה בודקים אותו לידה אם זכה הוא אם נקבה היא. אבא שאול בר נש ואמרילה אבא שאול בר רמש או רמס אומר, מביא קסם שראשו חלק ומנענע באותו מקום, אם מסכסך, אם זה נתפס, בידוע שזכה הוא, יש שם משהו בולט, היינו הסימן של זכות. ואם לאו, אם זה עובר באותו מקום חלק בלי להתאפס, בידוע שנקבה היא. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, לא שנו בעניין הקסם לבדוק אם הוא זכר, אלא מלמטה למעלה. אז הקביעה שאמרנו מקודם, אם זה נתפס זכר, אם זה עובר חלק, זה נקבה. זה בתנאי שמדובר בתנועה כזאת מלמטה למעלה, אבל מן הצדדים, אז גם אם מדובר בנתפס, זה לא מכריע, זה לא מראה שזה דווקא זכר, כי אם אתה מעביר את הקיסה מן הצד לצד, אימא כותלי בית הרחם נינו, שזה בעצם נקבה, רק כותלי בית הרחם עצרו את הקיסה. אמר רבה דבר אהבה תנה, אם הייתה נקבה, נידונה כסעורה סדוקה. שואלת רמה, מה תקיף לה רב נחמן, ודירמה החוץ של ביצים נינו? איך אם הקסם נתפס, ואתה עברת את זה מצד לצד, שזה בהכרח סימן של נקפות. אולי החוץ של ביצים של זכר זה מה שעצר את הקסם. אמר אבל זה לא בא בחשבון, אשתה ביצים גופה עוד לא ידע. אנחנו מדברים על שלבים די מוקדמים של התפתחות, אז הביצים עצמם לא ניכרים, חוט של ביצים ידיע אותו פס או חוט של הביצים כן ניכר. המשך תיאורים של העובר בהתאבותו. אמר רב אמרם, תנה, שני ירחותיו כשני חוטים של זהורית. ואברהם המלה כשל ערב, כשאנחנו מדברים על חוטים שאורגים אותם לאריגות, לבגדים, לבדים, יש ערב ויש שתי. שתי הוא יותר דק מחוט הערב. רש"י כותב, ערב עבה משתי. ושני זרועותיו כשני חוטים של זהורית. אז יש לנו ירחיים כחוטים של זהורית, וזרועותיו כשני חוטים של זהורית. ואמר רב נחמן עלה כשל שתי. יותר דק, כמובן, כמו שאמרנו. אמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, שיננה זה לשון, זה מחמאה, זה לשון חדות, אדם מחודד. לא תעביד עובדה עד שיסעיר. אל תפסוק לשפיר להיות נחשב כוולד עד שיווצרו שערות ראשו. ומי אמר שמואל אחי, ואמר שמואל אחת זו ואחת זו חוששת, אפילו שפיר צלול יש לחשוש. איך הוא אומר כאן עד שיסעיר, שזה שלב הרבה יותר מאוחר בהתפתחות? אמר רב עמי בר שמואל, לדידי מפרשה למיני דמור שמואל, אני שמעתי את הפירוש משמואל עצמו, לחוש חוששת, ימי טהרה לא יבין עלה עד שיסעיר. לגבי חשש תומה ולהחמיר עליה ולחייב אותה בתומת לידה אפילו עד שבועיים, זה מה שנאמר, אחת זו ואחת זו חוששת. כלומר, אפילו שפיר צלול יש לחשוש ולתמות את האישה שבועיים, אבל לתת לה ימי תוהר, זה לא, עד שיסעיר. שורת אומר שאלה, ותשימו לב, קושיה ארוכה, למימרה דמסף גלי לשמועים, וההוא שפירה, שוב פעם, שפיר. דעתי לקמי דמור שמואל אמר, הוא הסתכל על השפיר, והוא אמר, בר 41 יומה. זה שפיר שהתפתח במשך 41 יום. הוא היה כזה בקי ויכול להגיד עד איזה יום השפיר הזה. והמשך הסיפור, וחשיב מיומה דאז לה לטבילה עד ההוא יומה, ועשו חשבון. אותה אישה שהפילה השפיר, היא הייתה רק 40 יום אחרי טבילתה, ולא רבה אלא 40 יומים. ואמר להו, ושמואל אמר, היי בנידה בעל. כלומר, היא הייתה עדיין טמאה כשהיא נבעלה, ומשם, מאותו ביה, נוצר השפיר הזה. מה זאת אומרת? ביום לפני הטבילה, אם 40 יום עברו מהטבילה שמתארת את האישה, והשפיר הוא 41 יום, זה אומר שהיא נבעלה יום לפני הטהרה שלה, לפני הטבילה. כפתי ועודי. אז הוא כפה את הבועל, והוא הודה שנכון, הוא בא אליה לפני יום הטבילה. כמובן, עבירה חמורה. אז מה רואים מהסיפור הזה? ששמואל היה בקי ביותר ביצירת הוולד. אז מה זה ששמואל אומר, אחת זו ואחת זו חוששת? הגמרא עונה, שני שמואל, דרב גברי. רב גברי היה אדם גדול, אדם בקי. אז אי אפשר להביא ראיה ממה ששמואל עצמו פסק לגבי כל האנשים האחרים. ולכן, לגבי פסק כללי בעניין שפיר, אמרנו אחת זו ואחת זו חוששת, ושמואל עצמו היה באמת יכול לזהות עד איזו יום השפיר הוא בהתפתחות. ברש"י לחוש כף תיבודי על מה היה בקי ביצירת הוולד. אז אבל אמרנו שמו שיין לשמו שדרב גוברי הוא בקי ואין כולן בקיעין. המפלת, סנדל וכולי, כך היינו במשנה. בחף דלד עמוד ב', שאישה שמפילה סנדל או שוויה תשב לזכר ונקבה, מחמירים. תנו רבנן, הסנדל דומה לדג של ים. יש דג ששמו סנדל, והעובר שהיא מפילה, אצלנו האישה שמפילה עובר סנדל, אותו דבר, אותו ייצור דומה לאותו דג. מתחילתו ולד הוא, אלא שנרצף, הוא נמאח. בבשים גם אומר, סנדל דומה ללשון של שור הגדול. משום רבותינו העידו, סנדל צריך צורת פנים. כשאנחנו מדברים על כך שהוא נמאח, אנחנו גם בעבר הזכרנו שהיה עוד ולד שהתפתח והוא מאח את הולד הזה. זה יכול להיות מצב בהיריון של תאומים למשל. רשי בדיבור מתחיל לשון של שור הגדול, דהיינו פניו תוחות, אין איברי הפנים נראים. ואף אגב דוק מין הניאל פניו תוחות אין אימו תמאה, גבי סנדל ודאי אימו תמאה לידה. למה? דבלד שעימו מוכיח עליו דבלד הוא, אלא שנימוק על ידי חברו שדוחקו. חזרה לגמרא, אמר יהודה המשמעות על הלכה, סנדל צריך צורת פנים. אמר רב אדבר, אמר רב יוסף, אמר רב יצחק, סנדל צריך צורת פנים ואפילו מאחוריו. רש"י כותב צריך צורת פנים אפילו מאחוריו, כלומר אפילו אינו אלא מאחוריו, הווי ולד. אז איך זה יכול להיות צורת פנים מאחוריו? משל ידם שסתר את חברו והחזיר פניו לאחוריו. רש"י כותב שסתר עיקו על לחייו, על הלחי שלו, וגרם לכך שהראש הסתובב. ועם המשל הזה ניתן לדמיין מה זה צורת פנים מאחוריו. בימי רבי ינאי ביקשו לתאר את הסנדל שאין לו צורת פנים. אמר להם רבי ינאי, תיחלתם את הוולדות. זאת אומרת, זה נורא שרציתם לתאר אישה שהפילה סנדל, איזה ולד ממש. הגמרא שואלת, והתניא, משום רבותינו העידו, סנדל צריך צורת פנים. אז איך רבי ינאי כל כך מתקומם על כך שביקשו לתאר סנדל שאין לו צורת פנים? זה מה שכתוב במקור הזה, שאם אין לו צורת פנים אז כן אפשר לתאר. אמר רב ביבאי בר אביי, אמר רבי יוחנן, מעדותו של רבי נחוניה נשנית משנה זו. כלומר, מה שאמרנו צריך צורת פנים זה בעצם שיטת יחיד, אבל הרבים לא מצפים גם לזה. גם בלי צורת פנים יש להחשיב אותו כוולד, כמו שרבי ינאי אמר. אמר רבי זעירה, זכה רב ביבאי בשמעתי. אנחנו ראינו לפני שתי שורות רב ביבאי, אמר רבי יוחנן, אז רבי זעיר אומר, הוא רב ביבאי זכה לומר את הדבר הנכון החשוב הזה בזמן שהוא אמר אותו. במילים אחרות, מה זה זכה בה? מזלו גרם לומר שמוע זו וקדמני. הוא מסביר, רבי זעירה דענה והוא אני, והוא, זה רבי וי, הבינה יתבינן כמי לרבי יוחנן, כי אמרה לה השמיתה, כשהוא אמר את הלימוד הזה, דהיינו שהברייתא הזאת היא מעדותו של רבי נחוניה שהוא שיטת יחיד, וקידם איהו ואמר וזכה בעל, וכך הוא זכה לומר את הדבר הנגיד הנחוץ הזה בזמנו. שאלה, למה הזכירו סנדל ולא אין סנדל, סנדל אלא אין סנדל שאין אמו ולד, וממילא האישה תהיה תמיה משום הוולד השני? אז למה היה חשוב להזכיר סנדל, כאילו הסנדל הוא אחראי על כך שהיא תהיה תמיה? גם בלי הסנדל היא תמיה משום הוולד ההוא. תשובה, אי דאית ילידה נקבה בהדי, הכי נמי, אז אתם צודקים, אתם צודקים. הכה במאי עסקינן, דאית יליד זכר בהדי. ובמקרה כזה אנחנו אומרים במשנה שעל הסנדל היא יושבת לזכה ולנקבה. מהו דתימה? היה מקום לחשוב, הואיל ואמר רבי יצחק בר עמי, אישה מזרה תחילה יולדת זכר, איש מזריה תחילה יולדת נקבה. מדהה זכר מזה שהוולד שאם הסנדל היה זכר, הנמי הסנדל זכר, גם הוא זכר. והנפקא מינה בוודאי יהיה שיהיה רק תומת לידת זכר, לא כמו שכתוב במשנה תשב לזכר ונקבה. כמה שמלן מזה שהמשנה מתייחסת לסנדל כמקור או הבסיס לפסק שהיא תשב לזכר ולנקבה, זה אומר לנו אימא שניהם הזריעו בבת אחת, האישה והאיש הזריעו בבת אחת. ומה זה גורם? היי זכר והי נקבה. ולכן יש לחשוש שהסנדל שנולד עם הזכר הוא בעצם נקבה, וממילא מה שהמשנה אומר תשב לזכר ולנקבה. דבר אחר, שאם תלד נקבה לפני שקיעת החמה וסנדל לאחר שקיעת החמה, מונה אותה אישה היא בעניין חשבון הלידה והנידה שהיא צריכה לערוך, היא תמנע תחילת נידה לראשון ותחילת נידה לאחרון. הקטע הזה, כדי להבין אותו, צריכים לעבור ברשי, שהוא מביא את החשבון באופן מפורט. רשי, דיבור מתחיל, זה פה ובראשי תיבות דלת, על דבר אחר, אפילו ילדה אמו נקבה, צריך להזכיר ספק סנדל. בתשובה הראשונה הגמרא אמרה, ויש לנו מספור אצלנו בגמרות המסומנות, אז לפני כמה שורות בעצם מספר אחד הגמרא אמרה, אי דאית ילידה נקבה בדי אחי נמי, אין צורך להזכיר הסנדל, כלומר האישה בלב אחי תהיה תמיה לידה שבועיים. אז מה מרוויחים בזה שמוזכר הסנדל? לפי התשובה הזאת של מה, גם בלידת נקבה צריכים להזכיר הספק שנוצר על ידי מציאות הסנדל. ממשיך רשי, שאם תפיל שניים, אחד לפני שקיעת החמה ואחד לאחר שקיעת החמה, מונה תחילת נידה, כי אנחנו מדברים על יולדת, אז יש ימי תומת לידה ואחר כך יש דם טוהר. אבל מתי היא תחזור להיות באישה, נקרא לזה רגילה, שהדמים שהיא תראה הם יהיו דמי נידה. אז אם אנחנו מדברים על לידה כזאת, אחד לפני שקיעה והשני לאחר שקיעה, מונה תחילת נידה לראשון ותחילת נידה לאחרון, והכי גרסין לה בתוספת, והכי פירושו, שאם תפיל שניהם נקבה לפני שקיעה, שקיעת החמה, וסנדל לאחר שקיעה, הנקבה יוצאת מהאישה לפני השקיעה, הסנדל יוצא מהאישה לאחר שקיעה, שמונה לאחר שיחלו ימי תואר לראשון, תחילת נידה. מה זה לאחר ימי תואר ראשונים? אנחנו מדברים על הראשונה הייתה נקבה, אז יש אחרי השבועיים של נידה יש 66 ימי תואר, אז בגומרן של אותם 66 ימי תואר אנחנו אומרים שאם היא תראה דם אחרי זה, זה תחילת נידה. וכן לאחרון, כגון אם תראה ביום 81 לראשון, הביא תחילת נידה. דדילמה, סנדל שנולד לאחר שקיעה, זכר הוא. וחלו ימי תואר שלו לסוף 40. ולא משכים, לא נמשכים בתר 81 דנקבה. אז זאת אומרת, אז אנחנו לפי הספק הזה מגיעים ליום 81 לאותה נקבה שנודע ראשון, ובאותו יום 81 אם היא תראה דם זה כבר לא דם תוהר, זה יהיה תחילת נידה. וכשתחזור ותראה בשמונה ביום שמיני לראייתה, אם היא תראה ביום פי א', יום 81, ושמונה ימים אחרי זה היא תראה שוב פעם דם, ותרצה להיות סופרת יום כנגד יום, כי בגומרם של שבעה ימי הנידה, יום השמיני היא אמורה להיות בימי זיווה, שזה מתמשך למשך 11 יום, ואם היא תראה באחד מהימים היו דם, היא שומרת יום כנגד יום, טוב, היינו, היא תהיה אסורה גם במוחרד, בתנאי שהיא שומרת, וצריכה לשמור אותו יום שני כיום נקי מדם. אבל מה, אמרינן, דילמה סנדל נקבה, אבי. מה שיצא מאותו אישה אחרי שקיעת החמה, הייתה אולי נקבה. ומשוך ימי תוהר שלו, והימי תוהר של אותו לידה השנייה מתמשך עד 81 לראשון, דן אותו יום 81 של הראשון זה בעצם יום 80 של השני, אם היא הייתה נקבה. ומה שראתה ביום פי א' לראשון דם תוהר הוא, כי יום פי א' ראשון הוא בעצם יום פי, יום 80 של השני, של השנייה, וזה דם תואר עדיין. ועכשיו מה שהיא רואה ביום, לפי הרשש גורסים פה פי ח', מה שהיא תראה ביום 88, אם היא תראה אז תחילת נידה הוא, והיינו תחילת נידה לאחרון לפי חשבון ה לידה השנייה. הדם הזה שתהיה ביום 88 זה בעצם דם הראשון אחרי ימי תוהר של אותו לידה שנייה, ובהכי אביה מקוקלת, היא בבעיה מקוקלת, היא לא יודעת איפה היא אוחזת, ולא ידינן בהך ליה בתריתה היא נידה היא, היא שומרת יום כנגד יום כפי מה שאמרנו עד עכשיו. אני מקווה שההסבר שלנו היה די ברור, אבל כל ההסבר שלנו מסתמכת על כך שהלומד מכיר מה שהסברנו פעמים לא מעטות בעבר על המחזור של הימי נידה והימי זיווה, השיבה וה-11 ימים שמהווים המחזור הדאורייתא של נשים. אז אנחנו הסברנו בשורות האחרונות למה היה חשוב להזכיר לידת הסנדל, למרות שיחד עם הסנדל יצא ולד. לפי התשובה הראשונה, האזכור של הסנדל יש לו חשיבות אם מדובר בלידת זכר. לפי התשובה השנייה, יש חשיבות להזכיר לידת הסנדל גם אם מדובר בלידת נקבה, אבל בדוגמה הזאת הלידה הייתה לידת תאומים, הנקבה לפני שקיעת החמה והסנדל אחר שקיעת החמה, ונוצר בלבול וקלקול אם ניקח בחשבון שהסנדל שנולד אחר שקיעת החמה גם הייתה נקבה, כפי שראינו ברשי. בשוליים מימו, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו סנדל דתנן, זה מופיע במאויין, שני תחומים שבהם מוזכר סנדל. הגמרא תברר למה הלכתה מוזכר הסנדל, כשידוע יחד עם הסנדל היה ולד אחר שמעכו. הגמרא, סנדל דתנן, אנחנו עוברים לדף חף וו עמוד א', גבי בחורות למה הלכתה, הפס הכפול, אנחנו רושמים בשוליים אבלתה של גבי בחורות ואחר כך גבי קריטות, נפקמינה שיש בלידת הסנדל למרות שהוא יוצא יחד עם ולד מעליה. אז אנחנו מתמקדים כבניין בחור, גבי בחורות למה הלכתה ברשי בשורה ראשונה, גבי בחורות דקטני המפלת סנדל, הבא אחריו בחור לנחלה ואין בחור לכהן. למה הלכתה ממשיך רשי, כה סלקה דייתך, לבא אחריו לסוף שנה או לסוף שנתיים כמיירי. ולמה לי סנדל? ולא בלא סנדל פתר ולד דבהדי את הבא אחריו. ומשני לבא אחריו, כלומר לכך הוזכר סנדל, אם יצא ולד שעימו אחריו, הווה בכור לנחלה ולא בכור לכהן. אז יהיה לנו פה האב אמינא, מה גורם לגמרא לשאול למה הלכתה, כי האב אמינא שמדובר בא אחרי פרק זמן ממושך, דהיינו בא אחרי שנה או שנתיים, למה יש צורך להזכיר מה שהמשנה בבחורות אומר, המפלת סנדל והבא אחריו? מה זה משנה הבא אחריו? כי במפלת סנדל, בהווה מינה, מדובר בסנדל שבא יחד עם ולד מעליה. אז הוולד המעליה הוא כבר קובע, הוא בכור, ומה שבא אחריו אינו בכור לכהן. הרי בכור רגיל, נקרא לזה, כבר יצא עם הסנדל. וזה מה שרשי כותב, אני נקוים זה עוד פעם בשורה שלישית מראש עמוד, ולא בלא סנדל פתר ולד דבהדי, הוולד המעליה שיצא בהתחלה עם הסנדל פתר את הבא אחריו. והתשובה, נחזור על זה עוד פעם, הבא אחריו כוונה סנדל וולד שיוצא יחד עמו, רק מה שהוולד שיצא עמו בא אחרי הסנדל. הנה הגמרא עונה, לבא אחריו הכוונה שהוא בכור לנחלה ואין בכור לכהן. מה זאת אומרת? יצא סנדל ודקה אחר כך יצא ולד מעליה, הוולד המעליה הוא יקבל פי שניים בירושה, זה הכוונה בכור לנחלה, אבל אין פדיון הבן עליו, כי הסנדל הוא שיצא ראשון, הוא נקרא הפטר רחם. נמשיך בגמרא. סנדל דתנן גבי קריטות למאי הלכתה. גבי קריטות, רש"י מציין, לעניין חיוב קורבן. והגמרא מפרטת. ושוב פעם, רק השאלה של מה הלכתה, רש"י אומר, כמו שאמרנו מקודם, אם אנחנו רוצים לדבר על חיוב קורבן, הרי היה ולד מעליה שיצא עם הסנדל, על הולד הזה היא תביא קורבן. אנחנו מדברים על קורבן למשל יולדת, אבל יש עוד מה להרחיב על זה. ועכשיו הגמרא, שורה שלישית מראש עמוד, שאם תלד ולד דרך דופן, זה נקרא לידה קיסרית, וסנדל דרך רחם, לידה טבעית, דמיתה קורבן הסנדל. אם מה שיצא דרך דופן לא מחייב קורבן, זה לא נחשב לידה. אבל יש שיטת תנאים שסובר אחרת, והנה, ולרבי שמעון אמר יוצא דרך דופן ולד מעל יהוא, מי איכא למימר? אז הוולד שיצא דרך דופן היה מחייב הקורבן. אמר רבי ימיה, שאם תלד ולד ביותה עובדת כוכבים, ולד רגיל, וסנדל לאחר שנתגיירה, כאילו בין הלידות היא, האמא הזאת התגיירה, אז הנפקא מינה פה, דמיתה קורבן הסנדל. שוב פעם, לפי רבי שמעון, גם אם מדובר ב לידה של דרך דופן, זה מחייב. אז הסנדל הנפקא מינה לפי רבי שמעון הוא המצב הזה שוולד, ואנחנו לא מדברים על יציאה דרך דופן כדי לראות את הנפקא מינה לפי שיטה רבי שמעון, אבל זה יהיה נפקא מינה, כי בדופן אין נפקא מינה. אבל כאן אם הוולד הבריא יצא דרך בזמן שהיא עוד לא התגיירה, והסנדל אחר שהתגיירה, אותו גיורת תביא קורבן על לידת הסנדל. אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, הם אמרו את מה שאמרנו עכשיו בנוכחות רב פאפה, לפני רב פאפה, והשאלה נשאלה, ומי יתנהו להני שינוי? היתכן התשובות האלו, והתניה כשהן יוצאים הסנדל והוולד אין יוצאים אלא כרוכים, אז אי אפשר שהיא תתגייר בינתיים. אמר רב פאפה, שמע מינה לאור מה שאמרנו מקודם, מה שכתוב פה יצא כרוכים, מכרח קריך לוולד לסנדל הפלגי ומשלחיף לי כלפי רשי. קודם אנחנו נסתכל ברש"י ונחזור אחר כך לגמרא. שמע מינה, רש"י מימון, מדאוזכר סנדל גבי קריטות משום גירות. ואמרנו לפני כן שלכאורה במבט ראשון אין מציאות של גירות בינתיים, ובכל זאת הזכרנו שיש נפקא מינה לגבי גירות. יש להסיק הדבר הבא, וכגון שיצא ולד תחילה ואחר כך סנדל, זה מה שאמרנו מקודם בעניין נפקא מינה לגבי הדקטני בקריטות לידת סנדל, ונפקא מינה לגבי קורבן. וגבי בכורות, כגון שיצא סנדל תחילה kiduk min aliyei. The poter vlad mi chamesh tzayim. Ein pidyon haben ala vlad im midbar she sandalia. Sa tchila. Vetanya de bevat achat yotzi. As shuv pam, ech nitan liyashev et התיאור הזה, בת אחת יוצאים, והנפקא מינות שאמרנו מקודם. שמע מינה. אין שוכבין זה אצל זה, אם כן לא משכחת לה, שיצא זה קודם זה, אלא היי כרוכין, דקטני הכי הוא, מכרח כריך לי, יש חיבור בין הסנדל לולד, זה מכרח כריך לי ולד, לסנדל, הוא כאילו תופס אותו, מחבק אותו, תופס אותו, הפלגי, באמצע. דראש הוולד תחוף כנגד טיבורו של סנדל. ממשיך רשי, ואנחנו קוראים רשי בתור הסבר והקדמה לגמרה, ומשלחיף לכלפי רשי, כלומר, דחפו ולד בראשו לסנדל כלפי חוץ. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת, עם התיאור הזה, נוכל להתקדם בגמרא. אנחנו גם הבלטנו במשולשים דברים מסוימים, ובשוליים מימו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולשים, וגם יש מספרים רומאים, שני לשונות בצורת השכיבה של הסנדל עם הוולד בשעת יציאתן, כדי שיהיה נפקא מינה שהוזכרו לעיל. גם עוד הבלטה על ידי פס מקופקב, המילה דרך או ראשיהם או מרגלותיהם. אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו, זה רב פאפה אומר, מזה שאמרנו שיש נפקא מינה בעניין לידת הסנדל, גם בעניין בכורו פדיון הבן, גם בעניין כיתות הבת קורבן של היולדת, וראינו שהם יוצאים כרוכים, אז הפאפה אומר שכדי שיהיה נפקא מינה הזה שיוצאים כרוכים, היינו שהוולד מחובק לסנדל, בזמן שראש הוולד מול אמצע גופו של הסנדל. והמשולש הראשון הוא משלחיף לכלפי רשי, והראש של הוולד החי הבריא הוא דוחף את הסנדל. גבי בחורות, שכדי שיהיה נפקא מינה, כמו שאמרנו מקודם, הסנדל צריך לצאת ראשון, כגון שיצאו דרך ראשיהן, דסנדל קדים ונפיק, והוא נחשב פתר את הרחם, ולכן השני הוולד המעליה הבריא אין פדיון הבן, הוא לא פטר רחם. פטר רחם זה מה שמחייב חמשת הסלעים תשלום לכהן, אבל הוא לא פטר רחם כי הסנדל יצא ראשו קודם. גבי קריטות, ואני חושב רק מיותר לציין שאין פדיון בן על סנדל. פדיון בן הוא ביום שלי, יום השלושים, אחרי שהוא יוצא מחזקת או מחשש נפל, אבל הוא נפל כבר מראש הסנדל הזה. גבי קריטות, ממשיך הגמרא, שיצאו דרך מרגלותיהם, דבלד קדים ונפיק. הוולד הבריא הוא יוצא, רגלותיו יוצאים קודם. רב הונא בר תחליפה משמי דרב אמר, אז עכשיו צריכים להסביר לפני שנתקדם, אם יוצאים דרך מרגלותיהם, רשי אומר כאן, סליחה, טעות שלי, אני צריך קודם לחזור לגמרא. רק נזכיר לעצמנו שליעל אמרנו שעל המקרה של גירות בין בין הוולדות, ואמרנו שהיא תביא קורבן על הסנדל, על זה מדובר, שיצאו דרך מרגלותיהם, והוולד יצא שהיא בעודה גויה, היא לא מתחייבת קורבן על לידה בזמן שהיא הייתה גויה, והיא התגיירה בין יציאת הוולד ליציאת הסנדל, ואמרנו שהיא תביא קורבן על לידת הסנדל. זה קורה אם יצאו דרך מעגלותיהם והוולד יצא ראשון. רב הונה בר תחליפה, ממשיך הגמרא משמי דרב, אמר אפילו תימה מצומצמים, לא מה שאמרנו מקודם משל חפלי כלפי רשי, אלא מצומצמים ממש, ואיפוך הם שוכפים זה אצל זה, ואיפוך שמיתה. גבי בחורות, שאנחנו צריכים לומר, כדי לומר שהבא אחריו הוא פטור מפדיון הבן, שיצאו דרך מרגלותיהם. אתם רואים שהאיפוך שמיתה כמקודם בעניין הבכור, גם אמרנו דרך השם, פה גבי בכורות אנחנו אומרים דרך מרגלותיהם. ולד דעית בי חיותה, ולד שיש לו חיות, שריך ולא נפיק, הוא מתמעמה ביציאתו. סנדל דלת בי חיותה, שריק ונפיק, הוא מחליק ויוצא. אז אפילו אם בפנים הם כרוכים באופן מצומצם, בשעת היציאה הוולד יצא שני. אז מה פתר את הרחם בפועל? הסנדל. ולכן הבא אחריו הוא בכל לנחלה, אבל לא בכל לכהן. גבי קריטות, שכדי לתאר את הנפקמינה שאמרנו מקודם, אנחנו צריכים שהוולד יצא ראשון, כדי שאנחנו נוכל לומר שהקורבן יובה בגלל לידת הסנדל, שיצאו דרך ראשיהן. ולד דעית בי חיותה מדנפיק ראשי הוולידה, ולד שהוא חי, יציאת הראש נחשב הלידה. סנדל עד דנפיק רובי, ובין זה לזה היא התגיירה, ולכן אמרנו שהיא תביא קורבן על לידת הסנדל ולא על לידת הוולד, כי לידת הוולד נחשב לידה ביציאת הראש בלבד, והיא הייתה עודה גויה אז, ולכן עד שהסנדל יצא היא התגיירה וטבלה, ועל הסנדל היא תביא את הקורבן. עד כאן שיעורנו להיום.